כן. שאלת המחלוקת קשורה גם לשאלת האמת ההלכתית. כאשר יש לנו כמה דעות בהלכה, אז צריך לבדוק מה בדיוק היחס ביניהן, ומה היחס בין כל אחת מהן לבין האמת. ובעניין הזה, באופן עקרוני, יש ספר של אבי סגי, שנקרא אילו ואילו, ושם הוא בעצם מטפל בהרחבה בסוגיה הזאת, והוא מציע שם שלושה כיוונים עיקריים כדי להסביר את היחס לאמת ההלכתית. יש תפיסה אחת שאומרת תפיסה פלורליסטית, כן? תפיסה שאומרת שיש ריבוי אמיתות הלכתיות. וכשיש מחלוקת בעצם כולם צודקים או אין צודק, איך שלא תגדירו את זה, אבל אין פה מישהו שצודק ומישהו שטועה. זו התפיסה הפלורליסטית. יש את התפיסה המוניסטית, שזאת תפיסה שאומרת שישנה אמת הלכתית, ולכן רק אחת מן הדעות קולעת אליה, והאחרת או האחרות לא. זאת אומרת, אחד צודק ואחרים טועים. עכשיו פה צריך להבהיר נקודה מסוימת, כשאני מדבר על מוניזם הלכתי, אין פירוש הדבר בהכרח שבכל שאלה הלכתית יש רק אמת אחת. גם בהגות המשפטית עוסקים בשאלה של האמת המשפטית, וגם שם יש דיונים האם יש אמת משפטית אחת או לא. אבל די ברור שיכולות להיות שאלות שלגביהן יש יותר מתשובה נכונה אחת. למשל, אנחנו יודעים שעשה דוחה לא תעשה. מה קורה כשיש עשה מול עשה? עשה למען שמך. מה קורה כשיש עשה מול עשה? כשיש עשה מול עשה, אז בעצם זאת התנגשות שקולה. נכון? אין לנו דרך להכריע לטובת אחד הצדדים. בדרך כלל עושים שבע אל תעשה עדיף, אבל נעזוב את זה כרגע, נתעלם רגע מהעניין הזה. אז יש לנו עשה מול עשה, אף אחד לא עדיף על השני. במצב כזה בהחלט יש מקום לומר, תעשה כך או תעשה אחרת, שתי האפשרויות קבילות מבחינה הלכתית. זה למשל מצב שבו יכולות להיות שתי תשובות הלכתיות נכונות, או לגיטימיות לפחות. אוקיי? בגמרא אנחנו מוצאים למשל, עבד כמר עבד, עבד כמר עבד. כן, לגבי מנחה וערבית, מחלוקת רב יהודה וחכמים, או לגבי תחזור שבועה לסיני, מסכת שבועות, מחלוקת רב ושמואל, גם שם הגמרא אומרת, עבד כמר עבד, זאת אומרת, תעשה כמו זה, זה בסדר, תעשה כמו זה, זה גם בסדר. זאת אומרת שיש יותר מאמת הלכתית אחת. האם זה אומר בהכרח שמדובר על תפיסה פלורליסטית של ההלכה? פלורליסטית הכוונה ריבוי אמיתות בהלכה. לא בהכרח. למה? כי אנחנו מדברים על שאלות מאוד מסוימות, הרי בדרך כלל הכלל ההלכתי זה לא עבד כמר עבד. בדרך כלל אנחנו פוסקים הלכה. אנחנו אומרים מה צריך לעשות ומה לא יתקבל להלכה. במקרים מאוד מסוימים, הגמרא אומרת, עבד כמר עבד. אז להפך, היוצאים מן הכלל מעידים על הכלל, שבדרך כלל ישנה אמת הלכתית אחת, יש מקומות מסוימים שבהם יכולה להיות יותר מתשובה הלכתית אחת. נכונה, אחת. אוקיי? אבל זה לא אומר שעקרונית אין אמת הלכתית. הפלורליזם ההלכתי אומר שברמה העקרונית אין אמת הלכתית. כל אחד שעובד על פי הכללים, על פי שיקול דעתו, צודק באותה מידה. אין פה צודק וטועה, אוקיי? במובן הזה, האמירה עבד כמר עבד דווקא עומדת נגד התפיסה הזאת, כי היא אומרת, נכון, יש פה שאלה מסוימת שלגביה אנחנו לא מכריעים את ההלכה ומשאירים את שתי אפשרויות כאפשרויות לגיטימיות. אבל זאת אפשרות אחת, שאלה אחת. בדרך כלל בהלכה זה לא כך, למה? כי בדרך כלל בהלכה אנחנו פוסקים. יש דעה הלכתית שלפיה צריך לנהוג, והדעות האחרות לא התקבלו להלכה. לכן כשאני מדבר על מחלוקת בין פלורליזם הלכתי למוניזם הלכתי, אני לא מתכוון לשאלה האם לכל שאלה הלכתית יש תשובה אחת. אני חושב שכולם יכולים להסכים שלא לכל שאלה הלכתית יש תשובה אחת. השאלה האם ישנן שאלות הלכתיות שיש להן תשובה אחת. הפלורליסט יגיד שלא. כי כל עמדה ביחס לכל שאלה, צודקת באותה מידה. זה פלורליזם מהותי, אוקיי? אז לכן שם לא תהיה שום שאלה שיש לגביה עמדה הלכתית אחת. התפיסה של מוניזם הלכתי אומרת שישנן שאלות בהלכה, זה כנראה הרוב, שלגביהן יש תשובה הלכתית אחת. זה לא אומר שאין אחרות שלגביהן יש יותר מתשובה הלכתית אחת. אז אמרנו, יש פלואליזם הלכתי, יש מוניזם הלכתי, והוא מדבר שם על הרמוניזם. הרמוניזם פירושו, זה בעצם סוג של מוניזם, שבמהר"ל, ברב קוק אפשר לראות ביטויים כאלה, שרואה את כל הדעות ההלכתיות כפנים שונות של האמת המורכבת. דוגמה טובה לדבר אפשר להביא מהגמרא במסכת גיטין. הגמרא במסכת גיטין, בעצם הכלל אלו ואלו דברי אלוהים חיים, שהוא הכלל הבסיסי בהתייחס למחלוקות, מופיע בש"ס בשני מקומות, בעירובין ובגיטין. בעירובין זה המחלוקות בית הלל ובית שמאי, לא המחלוקת מסוימת, אלא שתי שנים ומחצה נחלקו בית הלל ובית שמאי, שיצא בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז זה המחלוקת בעירובין. המחלוקת זה עירובין י"ג. בגיטין בדף ו' עמוד ב', מובא מעשה של מחלוקת בין רבי יונתן ורבי אביתר לגבי פילגש בגבעה. מה הקפיץ את הפיוז של הבעל שלה? מה גרם לו בעצם לאבד את העשתונות? אז החכמים שם נחלקים בשאלה, האם זה היה זבוב או נימה? האם הוא מצא לזבוב במרק, או שנימה באותו מקום? בסדר, לא חשוב, איזשהו ויכוח, מה בדיוק היא עשתה שם שעורר את חמתו? אז הגמרא אומרת שם, נימה אולי נסתכל בפנים, אני עושה share screen. מראה בגיטין. בסדר? ועוד, דעה רבי אביתר הוא דאסקים מרי על ידי. בכתיב, ותזנה עליו פילגשו. רבי אביתר אמר, זבוב מצא לה. רבי יונתן אמר, ממה מצא לה? ואשכחי רבי אביתר לאליהו, מצא את אליהו הנביא. אמר לי, מהי כאבי דקות שבריחו? אמר לי, עסיק בפילגש בגבעה. כן, הוא עוסק בסוגיית פילגש בגבעה. ומהי כאמר? מה הקדוש ברוך הוא אומר? הרי יש לנו פה איזשהו ויכוח, נו, אז בוא נשמע מה הוא אומר ונכריע את העניין. אמר לי, אביתר בני, כך הוא אומר, יונתן בני, כך הוא אומר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חוזר על המחלוקת בין רבי אביתר ורבי יונתן. אמר לו, אז רבי אביתר אומר לאליהו, חס ושלום, ומי איקס פייקה כמי שמיה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה היה שם? אגב, מדובר בשאלה עובדתית. מה היה? זה לא שאלה הלכתית. בשאלה עובדתית זה עוד הרבה יותר חזק שאמורה להיות תשובה אחת. מה בדיוק היה שם? ממה עוזבו? אמר לי, אילו ואילו דברי אלוהים חיים הם, זבוב מצא ולא יקפיד, ממה מצא ויקפיד. היה שם גם זבוב וגם נימה, אבל את הזבוב הוא מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד. עכשיו רק עכשיו פתאום אני שם לב לעניין הזה, תראו את השורה הראשונה שמושחרת אצלי בדף. רבי אביתר הוא דאסקים מרי על ידי. רבי אביתר הוא איש גדול, למה? כי הקדוש ברוך הוא הסכים איתו. בואו נסתכל מה אומר אליהו בשם הקדוש ברוך הוא. אלו ואלו דברי אלוהים חיים אין, זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד. אני מזכיר לכם שרבי אביתר אמר שזה היה זבוב, ורבי יונתן אמר שזה היה נימה. אז עם מי הסכים הקדוש ברוך הוא?
לכאורה עם רבי יונתן.
נכון? לכאורה זה רבי יונתן. כי הנימה הוא מצא והקפיד. היה שם זבוב, אבל על זה הוא לא הקפיד. על הנימה הוא מצא והקפיד. זה איך הגמרא אומרת שרבי אביתר הוא אדם גדול, כי הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. לדעתי צריך לקרוא את הגמרא אחרת. זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד, הכוונה שההקפדה נוצרה מסכום של שני האירועים. לא שזבוב מצא ולא הקפיד והכל היה בסדר, אבל הנימה הדליקה אותו. לא. הזבוב חימם אותו קצת, אבל זה עדיין לא הביא אותו לעשות את המעשים הנוראיים שהוא עשה. אחרי שהוא מצא גם נימה, זה כבר הקפיץ לו את הפיוז. מה זה בעצם, ואז בעצם יוצא שהקדוש ברוך הוא הסכים גם עם רבי אביתר וגם עם רבי יונתן. אז זה בסדר. אז רבי אביתר הוא אדם גדול שהקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. גם רבי אביתר וגם רבי יונתן. מה זה בעצם אומר? בגמרא במסכת עירובין, לא מובא ההסבר לכלל אלו ואלו דברי אלוהים חיים. רק מופיע, אלו ואלו דברי אלוהים חיים אין והלכה כבית הלל. אבל לא כתוב מה משמעו, מה זאת אומרת אלו ואלו דברי אלוהים חיים? שניהם צודקים, לא שניהם צודקים, מה מדובר? כאן מופיע ההסבר. הגמרא מסבירה מהי המשמעות של האמירה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. מה המשמעות? איך שהסברתי קודם, זאת משמעות מצטברת. מה בפועל היה? גם נימה וגם זבוב. אז בעצם כל אחד מהצדדים פה תפס, כל אחד מהחכמים פה תפס את אחד מהצדדים של האמת הכללית, של האמת השלמה. האמת השלמה זה סכום כל הדעות ביחד. ההקפדה שנוצרה אצל האיש ההוא היא תוצאה של הנימה והזבוב ביחד. ואז בעצם אם אני לוקח את הדבר הזה כאיזשהו בעניין אב, כהסבר למשמעות של הביטוי אלו ואלו דברי אלוהים חיים, מה שבעצם הדבר הזה אומר זה הרמוניזם. כי הרמוניזם פירושו שיש הרמוניה בין הדעות השונות. מה הכוונה הרמוניה? פלורליזם זה לא הרמוניה. כי פלורליזם לא מתאם בין דעה א' לדעה ב'. הוא אומר דעה א' נכונה וגם דעה ב' נכונה, או שניהם לא נכונות, לא משנה. אין נכון ולא נכון. זה לא הרמוניה. מוניזם אומר אחד צודק והשני טועה, גם זה לא הרמוניה. הרמוניה פירושו שהאמת זה שניהם ביחד. שניהם ביחד מצטרפים כמו הרמוניה של תזמורת, כן? שניהם ביחד מצטרפים ובעצם יוצרים את המכלול שנקרא אמת. כל אחד מהם תפס רק פן מסוים אחד. ואולי אפילו במובן מסוים, אנחנו כבני אדם תמיד נידונים לתפוס רק פן אחד של האמת, ולא את כל האמת. את כל המכלול כולו, את האמת המורכבת במלואה, יכול לתפוס רק הקדוש ברוך הוא. והיא בעצם הסינתזה של כל ההסתכלויות המסוימות שיש לבני אדם. זה בעצם מה שעולה מהגמרא כאן. זאת אומרת שההסבר לכלל אלו ואלו דברי אלוהים חיים, פירוש הדבר שאלו ואלו חלק מהאמת הגדולה. כל אחד מהם צודק, אבל לא לגמרי צודק. ואת כל אחד מהם תופס פן מסוים של האמת. האמת זה סך הכל ביחד. אוקיי, זה בעצם מה שעולה מהסוגיה כאן בגיטין. מה זה בעצם אומר? אם אני רוצה ליישם את הדבר הזה על שאלה הלכתית, פה זה שאלה אגדית, אין כל כך, לא עולה כאן הדיון, אוקיי, אז מה בפועל צריך לעשות? לכאורה בשאלה הלכתית, אז בשורה התחתונה או שאתה עושה כך, או שאתה עושה כך, פה אין אלו ואלו דברי אלוהים חיים, במובן ההרמוניסטי. אז פה לכאורה יש אמירה אחת, אחד צודק והשני טועה. שימו לב, זה קצת הפוך להיגיון הראשוני, כי הוויכוח האגדי שקראנו עכשיו בעצם עסק בעובדות. מה היה שם בסיפור של הפילגש בגבעה? דווקא לגבי עובדות היינו מצפים שאחד יצדק והשני יטעה. כי העובדות או שהיה כך או שהיה כך, מתברר שלא. מתברר שגם בהסתכלות על העולם העובדתי, כשיש ויכוח, יכול להיות ששני הצדדים יצדקו, לפחות יצדקו חלקית. אבל במישור ההלכתי, ששם אין באמת עובדות מצד אחד, אבל מצד שני, במישור ההלכתי יש שורה תחתונה, מה עושים? ובמובן של מה עושים, או שאני עושה כמו הדעה הזאת, או שאני עושה כמו הדעה ההיא. אוקיי? אז לכן לכאורה במישור ההלכתי, אין מקום להבין כך את הכלל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש פה, מה עם המצלמות חברים? יש פה עוד אנשים שבלי מצלמות. במישור ההלכתי עצמו, גם יש מקום לעשות מהלך דומה. אני אביא אולי דוגמה, או כמה דוגמאות, אני אביא דוגמה אחת קודם כל, אחרי זה אולי עוד אחת. דוגמה אחת לקוחה מסדרת מאמרים של דוד אנשקה, מהמחלקה לתלמוד, כשהוא היה בחור צעיר, היה בחור בן 19, כתב סדרת מאמרים בתשעין למד זין במעיין, ושם הוא דיבר על היחס בין פשט לדרש. אז הוא אמר שם, הוא הביא שם כמה דעות לגבי היחס בין פשט לדרש. יש את הדעה שהוא קרא לה אפולוגטית, אני חושב שבמידה רבה של צדק, שאומרת שהדרש הוא עומק הפשט. אתה מסתכל טוב טוב בפשט ומשווה למקומות אחרים ומתחשב בכל הקשיים, בעצם הפירוש האמיתי לפסוק זה הדרש. הפשט זה הפירוש הראשוני, אבל הוא לא באמת עומד במבחני עומק. הדרש הוא עומק הפשט. הוא קורא לזה תפיסה אפולוגטית, כי בעצם התפיסה הזאת עולה בדרך כלל כאשר באים להגן על המוזרות של הדרש, או על הניתוק שלו מהניסוח המקראי. ניסוח כתוב עין תחת עין, והדרש אומר ממון. זה לא מתאים לפשט. לא, לא, הדרש זה עומק הפשט. הפשט הראשוני הוא לא באמת הפשט הנכון, אם מתחשבים בכל הקשיים, בהשוואות, במקומות אחרים וכו' וכו'. זה דעה אחת. דעה שנייה אומרת שיש אמת מדרשית ויש אמת פשטית במקביל. שתיהן אמיתות, רק במקביל. אפשר לראות את זה גם, אני חושב, בעוד הרבה מקומות. זו התפיסה, אני חושב, המקובלת יותר והנכונה יותר. אבל הוא מציע שם תפיסה שלישית, שהיא התפיסה שלו, והוא מדגים אותה על כמה דוגמאות, שאומרת שהאמת זה הדרש פלוס הפשט. כן, מה שאני אמרתי על ההרמוניזם באלו ואלו דברי אלוקים חיים, קחו את הדרש ואת הפשט כשני פירושים לפסוק. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו מי צודק. אז אפשר להגיד ששניהם צודקים במובן שזאת האמת המדרשית וזאת האמת הפשטית. אבל הוא טוען ששניהם צודקים במובן ההרמוניסטי. מה זאת אומרת? האמת ההלכתית זה השילוב של הדרש פלוס הפשט. אז תראו, אני אתן דוגמה קטנה אחת, ואז דוגמה יותר מעניינת. יש לגבי לפני עיוור, לא תיתן מכשול, במנחס חינוך כותב, הרי חז"ל דורשים שם שלא להכשיל אדם בעבירה, נכון? לומדים מלפני עיוור שלא להכשיל אדם בעבירה, ולא לתת לו עצה שאינה הוגנת. מה אם להכשיל אדם בדרך? פיזית. שים מכשול שהוא ייפול, שהוא יקשל בו. המנחס חינוך טוען שאין איסור כזה. יש פסוק, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל לא, הפסוק נדרש לעצה שאינה הוגנת ולהכשלה באיסור, וברגע שהדרש הוציא את הפסוק מפשוטו, אז האיסור של הפשט לא קיים. זה עכשיו אבסורדי לחלוטין, לא ניתן להאמיר בכלל. ברור שזה לא נכון. ברור שהפשט גם הוא קיים, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. מה זה אין מקרא יוצא מדי פשוטו? שאם אתה לומד את המדרש, את המקרא, באופן מדרשי, זה לא הוציא אותו מפשוטו, גם הפירוש הפשטי נשאר. ולכן באמת ברור שיש גם איסור להכשיל עיוור, אבל יש גם איסור לתת עצה שינה הוגנת, וגם להכשיל אדם באיסור. כולם קיימים, זאת אומרת, כל האיסורים קיימים, וזה מקביל קצת ל, אם תרצו, סוג של פלורליזם, זה לא בדיוק פלורליזם, כי כולם צודקים באמת. לא שגם זה צודק וגם זה צודק, למרות שיש מחלוקת, אין מחלוקת. יש גם איסור כזה, גם איסור כזה וגם איסור כזה. יש פשוט שלושה איסורים. אז במובן הזה זה לא פלורליזם, אלא זה פשוט שלושת האיסורים, שלושתם נמצאים בהלכה. אוקיי? אבל הנשקה טוען משהו אחר. בואו אני אתן לכם השלכה מעניינת של העניין הזה. הוא רוצה לטעון שהפשט והדרש משתלבים ביחד ויוצרים את ההלכה המלאה. בואו ניקח את עין תחת עין. הפשט אומר להוציא עין של המזיק, של החובל. הדרש אומר לגבות ממנו ממון. שלם לו את דמי העין שלו. תפצה אותו. נזיקין, תשלום נזיקי. אבל יש דעה בהלכה שאומרת שמשלמים את דמי עינו של המזיק. זה לא נפסק אגב. אבל יש דעה כזאת בגמרא. שמשלמים את דמי עינו של המזיק, לא של הנזק. מאיפה זה יוצא? מה פתאום, מה הרעיון, מה, איך זה קשור לפסוק, מה, מאיפה זה בא בכלל? אומר אנשקה, זה שילוב של הדרש והפשט. הפשט אומר, אתה צריך להוציא עין של המזיק תמורת העין של הנזק. הדרש אומר, במקום להוציא עין, תחליף את זה בדמי העין, ממון. אבל דמי איזה עין? דמי העין שאותה היה צריך להוציא לי, בתור מזיק. במקום זה לוקחים לי ממון, לא במקום העין שלו. הממון בא להחליף את העין שלי, לא את העין שלו.
זאת אומרת שהממון הוא כופר ולא פיצוי.
מה? לא שומע?
הממון הוא כופר ולא פיצוי.
נכון, זה בעצם מה שיוצא מפה. אני לא רוצה להיכנס לזה, זה סיפור מסובך. אבל כן, זה מה שיוצא בעצם.
על פניו זה מאוד הגיוני.
אוקיי.
על פניו זה מאוד הגיוני, אני חושב.
יש הרבה מה לדון בזה, השאלה אם זה כן מתאים או לא מתאים, לא ניכנס לזה כרגע. זה גם לא נפסק להלכה. אבל זאת הדעה בגמרא שהוא דן בה, והוא מראה דרכה את האפשרות לחבר את הפשט עם הדרש. עכשיו תשימו לב, אם היה כתוב רק הפשט, עין תחת עין, אז הייתי מוציא את העין של המזיק. אם היה כתוב רק הדרש, ממון תחת עין, מה הייתי עושה? הייתי גובה ממנו את דמי העין שהוא עצמי שהוא מזיק, נכון? תשלום לזיקי. איך התורה יכולה להגיד לי, היא מצפה ממני להוציא את דמי העין של המזיק? רק אם היא כותבת פסוק שיש לו פשט שאומר להוציא עין ודרש שאומר להחליף את העין בממון. השילוב של שני אלה נותן מוצא שלישי. אתה לא מוציא את העין, אתה לא משלם את דמי העין של הניזק, אלא אתה משלם את דמי העין שלך. זה החיבור הישיר של הדרש עם הפשט. אתם רואים למה זה בעצם מקביל לגמרי ברמה הלוגית למה שראינו בגמרא בגיטין. זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. החיבור של הזבוב פלוס הנימה הוא זה שנותן את התוצאה. זה המקבילה ההרמוניסטית בהקשר ההלכתי. נגיד אם הייתה דעה, הייתה דעה הלכתית להוציא את עינו של המזיק, אני אעשה פה מיוט כי יש פה רעש, להוציא את עינו של המזיק, והייתה דעה הלכתית אחרת לשלם כסף. איך אני מחבר את שתי הדעות כמו הנימה והזבוב? מוציאים את דמי עינו של המזיק. זה בעצם החיבור, ההרמוניזם בין הפשט לבין הדרש. אני אביא דוגמה אחרת שלא קשורה למדרש, אלא באמת לשתי אפשרויות הלכתיות. יש חקירה למדנית ידועה בבבא קמא, זה מה ששוזר את כל מסכת בבבא קמא בישיבות, למה אדם משלם כאשר ממונו הזיק? שור שלי נגח שור של מישהו אחר, אני צריך לשלם. למה אני צריך לשלם? אפשרות אחת שעולה באחרונים, בגלל שהתרשלתי בשמירה. אפשרות שנייה שעולה באחרונים, בגלל שהשור הוא שלי, יש עליי אחריות על מה שמעולה לשור שלי. אם השור שלי עשה את זה, אני צריך לשלם. לא כי התרשלתי בשמירה. עכשיו, כמובן שכולם מסכימים ששתי הדרישות קיימות בהלכות מזיקים. צריך שתהיה רשלנות בשמירה, כי בלי זה לא גובים ממני כסף, וצריך שהשור שיזיק יהיה שלי. זה ברור. על זה אף אחד לא נחלק. הריף אפילו גורס ככה במשנה הראשונה בבבא קמא, הצד השווה להם שממונך ושמירתן עליך. אתה צריך לשמור, וזה צריך להיות ממונך. שני הדברים צריכים להתקיים. הוויכוח הוא רק, זאת אומרת, זה ברור שאם אתה לא התרשלת, אתה פטור מלשלם. או אם השור שהזיק הוא לא שור שלך, אתה פטור מלשלם. כולם מסכימים ששתי הדרישות נחוצות כדי לחייב את המזיק. אז על מה הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה מי הדרישה המהותית ומי התנאי צדדי. האם המחייב זה עצם העובדה שממוני הזיק, רק שאם לא התרשלתי, אז פוטרים אותי מלשלם. או שלא. הרשלנות בשמירה היא העילה הנזיקית, בגללה אני צריך לשלם. רק אם זה לא ממון שלי, אני לא צריך לשמור עליו, אז אני פטור. אז הוויכוח הוא לא בשאלה איזה מהפרמטרים קובע את החיוב. שני הפרמטרים צריכים נזקקים לחיוב. הוויכוח הוא בשאלה איזה משני הפרמטרים הוא העילה הנזיקית, ואיזה הוא רק תנאי צדדי. אוקיי? זה הוויכוח. עכשיו עולה השאלה, אז מה הנפקמינה? הנפקמינה המתבקשת הייתה, אם אני התרשלתי בשור שהוא לא שלי, או אם השור הוא שלי, אבל לא התרשלתי. כמו שאמרתי קודם, זה לא נפקמינה. כי כל הצדדים מסכימים שצריכה להיות גם התרשלות, וגם השור צריך להיות שלי. אז מה כן הנפקמינה בין שני הצדדים האלה? האמת שכמעט ואין נפקמינות, למרות שבישיבות בכל שיעור תשמעו 10 נפקמינות לחקירה הזאת, אף אחת מהן כמעט לא מחזיקה מים. יש נפקמינה אחת שהיא הנפקמינה הקלאסית, והיא מחזיקה מים חלקית. וזו השאלה של חובת הראייה. כך רב שמואל מביא וכולם מחרים מחזיקים אחריו, שמואל אוזובסקי. החזוניש כותב, או לפני החזוניש, כאשר שור שלי הזיק שור שלך. זה ידוע, ידוע שהשור שלי היה זה שהזיק. השאלה האם אני התרשלתי בשמירה או לא. הניזק תובע אותי, שאני אשלם לו, ואני אומר, מה אתה רוצה? שמרתי כמו שצריך, אני פתור. על מי חובת הראייה? באופן הראשוני, המוציא מחברו עליו הראייה, הניזק רוצה שאני אשלם לו, הוא התובע, שיביא ראיות, שהתרשלתי. נכון? הוא רוצה לקבל כסף, מוציא מחברו עליו הראייה. מתברר שנחלקו בזה הפני יהושע והחזוניש. הפני יהושע טוען שבאמת נטל הראייה הוא על המזיק, על הניזק. החזוניש טוען שנטל הראייה הוא על המזיק. מה הוויכוח? אז רב שמואל מסביר, וכך הרבה אחרונים הולכים אחריו, שיסוד הוויכוח הוא בשאלה הזאת. אם אתה תופס שעצם העובדה שזה השור שלך מחייבת אותך לשלם, רק שאם לא התרשלת בשמירה, אנחנו נפתור אותך. אז ברור שנטל הראייה הוא עליך. אתה קודם כל חייב לשלם, כי השור שלך הזיק, זה ידוע. אתה רוצה להיפטר בטענה ששמרת כמו שצריך? תוכיח, אתה בא להיפטר. התביעה כבר עומדת נגדך. על זה לא אומרים המוציא מחברו עליו הראייה. להפך, אתה הרי קודם כל חייב, כי השור שלך הזיק. אתה עכשיו רוצה להיפטר מהחיוב שיש עליך. תוכיח ששמרת כמו שצריך. אם הרשלנות היא טענה פותרת, אז נטל הראייה לזה שאתה לא התרשלת, מוטל עליך. אבל אם הרשלנות היא העילה המחייבת, היא לא טיעון פותר, אתה מתחייב בגלל שהתרשלת. כאן, נטל הראייה הוא על הניזק. שהניזק יוכיח שהתרשלתי, כי אחרת אין לו בכלל עילת תביעה. כל מה שיכול לתבוע אותי זה רק בזכות זה שהתרשלתי. אבל מי אמר שהתרשלתי? אני כופר בזה. אתה רוצה לטעון שהתרשלתי? ואתה תובע, אתה רוצה כסף? תביא ראיות. המוציא מחברו עליו הראייה. הפני יהושע שטוען שנטל הראייה הוא על הניזק, כך מסביר רב שמואל, מבין שהרשלנות בשמירה היא העילה המחייבת. ולכן כל עוד לא הוכחת שהתרשלתי, לא הקמת תביעה. אין פה תביעה. אתה צריך להוכיח שהתרשלתי כדי לקבל את הכסף. נטל הראייה הוא עליך. החזוניש שטוען שנטל הראייה הוא עליי, על המזיק, הוא כנראה מבין שרשלנות או אי רשלנות זו טענה פותרת. ואז אם אתה רוצה להיפטר בטענה ששמרת כמו שצריך, תוכיח ששמרת כמו שצריך. הערה במאמר מוסגר, שלא קשורה אלינו, אבל זה רק סתם להשכלה כללית. כשפותחים את החזוניש רואים שזה לא כתוב שם. כתוב שם הפוך. ותראו את כל האחרונים חוזרים על הנפקמינה הזאת, והחזוניש כך והפניות שהוא כך, לא נכון, פשוט לא נכון, סתם טעות. החזוניש כותב ההפך. החזוניש כותב שנטל הראייה מוטל על המזיק, כי הטענה שלו לא סבירה. אתה טוען ששמרת כמו שצריך? אם שמרת כמו שצריך, איך קרה נזק? העובדה שקרה נזק, מעידה על זה, או מהווה אינדיקציה לזה, שכנראה לא שמרת כמו שצריך. עכשיו, יכול לקרות. יכול לקרות מצב ששמרת כמו שצריך, ובכל זאת איכשהו הוא יצא. אבל זה נדיר. אתה רוצה לטעון שזה מה שקרה? תביא ראיות. מה החזוניש מניח? ברור שהחזוניש מניח, גם הוא מסכים לפני יהושע, שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. כי אם הרשלנות הייתה טענה פותרת, הוא לא היה צריך להגיע לזה שזה טיעון נדיר. הוא יכול להגיד, נטל הראייה הוא על המזיק, כי המזיק רוצה להיפטר בטענה שהוא היה רשלן, שהוא לא היה רשלן. החזוניש לא אומר את זה. למה הוא לא אומר את זה? כי הוא לא תופס שהרשלנות היא טענה פותרת. הוא טוען שהרשלנות היא עילת החיוב. אז למה לא אומרים, מוציא מחברו עליו הראייה? הרי הניזק רוצה להוציא ממני כסף, שיוכיח שהתרשלתי. אומר החזון איש, זה חידוש גדול. אומר החזון איש, במקום שבו הטענה שלך היא לא סבירה, נטע לראיה חוזר אליך למרות שאתה המוחזק והוא התובע. זאת אומרת, המוחזקות לא נקבעת רק על פי השאלה מי מחזיק בכסף, אלא גם לפי איכותה של הטענה שלך. אם הטענה שלך היא לא הגיונית, היא לא סבירה, אז נטע לראיה יכול להיות עליך למרות שאתה זה שמחזיק בכסף. אפשר גם לנסח את זה גם באופן אחר, אפשר גם להגיד שיש חזקה נגדך, לכן נטל הראיה הוא עליך. זאת אומרת, הניזק הרים את נטל הראיה, נטל הראיה הוא על הניזק, והניזק הביא ראיה. מה הראיה? שקרה נזק. אם קרה נזק, כנראה לא שמעת כמו שצריך, יש חזקה שאם אתה שומר כמו שצריך, לא קורה נזק, אז יש חזקה נגדך. אתה רוצה לטעון נגד החזקה, תביא ראיות. זה גם ניסוח אחר אפשרי גם. אוקיי? אבל זה מה שהחזון איש אומר. אבל זה פחות מעניין, אני סוגר את הסוגריים. אז פני יהושע טוען שהרשלנות בשמירה היא העילה המחייבת, נכון? ולכן המוציא מחברו עליו הראיה. בחזון איש אמרתי שזה פתוח, ואני חושב שהחזון איש גם הוא בעצם לומד כמו פני יהושע. אבל את הפני יהושע ודאי צריך להבין כמו שהוא הבין. שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. עכשיו תראו סוגיה אחרת. יש סוגיה בדף קפה בבבא קמא, שמדברת על משסה כלב. נגיד שאני, ראובן, משסה את הכלב של שמעון בתרנגול של לוי. בסדר? השאלה, האם ראובן חייב והאם שמעון חייב? שימו לב מה קרה פה. הבעלים, אמרתי שצריך שתי דרישות. רשלנות בשמירה ובעלות. שזה יהיה ממונחה, נכון? פה זה מתפצל. מי שאשם בבעיה זה ראובן, הוא שיסה את הכלב. אבל מי בעליו של הכלב? שמעון. אז בעצם אף אחד משניהם לא מקיים את שתי הדרישות. ראובן, הכלב לא שלו. שמעון לא התרשל בשמירה. פשוט ראובן בא ושיסה את הכלב. אז פתור. הגמרא אומרת, מחלוקת בגמרא, הגמרא אומרת, יש דעה שפטור, המשסה פטור, וגם בעל הכלב פטור. כמה אחרונים כותבים, כולל הפני יהושע, הילד השחר שם, הפני יהושע ועוד, כותבים שגם אם האדם ישסה כלב שלו בעצמו, בתרנגול של לוי הוא יהיה פטור. ראובן ושמעון הם אותו אדם עכשיו. אני לוקח את הכלב שלי, לא נמצא פה עכשיו, ומשסה אותו בתרנגול של לוי. הם אומרים שלדעה הזאת אני פטור. למרות שאני מקיים את שתי הדרישות, שימו לב, אני גם הבעלים, ואני גם זה שיתרשל בשמירה, לא רק יתרשל, אלא אפילו, יש לו חלק אקטיבי במה שקרה, שיסיתי, ואני פטור. זה הרי לא יאומן כי יסופר. אם אני לא שמרתי כמו שצריך על הכלב שלי, והכלב שלי יצא והזיק, אני חייב, נכון? עכשיו, לא רק שלא שמרתי כמו שצריך, אני שיסיתי אותו. אז אני פטור? איך זה יכול להיות? זה תעלומה אמיתית. לא ראיתי הסבר לזה באחרונים. ההסבר היחיד, לדעתי, שיכול בכלל לעמוד פה, זה ההסבר הבא. אני רוצה לטעון שהתפיסה הזאת מניחה שהמחייב בתשלומי נזיקין זה עצם הבעלות. עכשיו אני שואל, אז למה אם שמרתי כמו שצריך אני פטור? הרי לא צריך רשלנות בשמירה, נכון? אני אחראי למה שממוני מעולל. נו, אז מה זה משנה אם שמרתי כמו שצריך או לא? אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. אם הכלב שלי נושך, אז הוא חייב לשלם. לא אני, הכלב. למשל, הגמרא אומרת, שור המדבר שנגח, בעצם שייך לניזק. תגיד, שור המדבר זה שור הפקר. שנגח, שייך לניזק. עכשיו, מה קורה אם מישהו אחר יבוא ויזכה בשור? הרי הוא הפקר. אני לוקח את השור, זוכה בו. לא עובד. כי הוא כבר שייך לניזק. מה זאת אומרת שייך לניזק? חיוב התשלום, השור הזה אין לו בעלים בכלל. אז מי חייב לשלם על הנזק שהוא עשה? השור. החיוב הוא על השור. אלא מה? שכאשר השור שייך לבעלים, מגלגלים את החיוב במקום על השור, על הבעלים. למה? זה ברור למה. כי הרי אם אתה לוקח את השור, גם לקחת לבעלים כסף, כי השור שייך לבעלים. אין דבר כזה לגבות מהשור באופן שלא יפגע בבעלים. אם תיקח את השור עצמו, גם לקחת את ממון של הבעלים, נכון? אז אומרת הגמרא, מגלגלים את הכסף הזה על הבעלים. אבל זה הכל אם הוא יתרשל. אם הוא לא יתרשל, אז למה אתה מגלגל עליי את החוב של השור? אז מה נעשה? ניקח את השור עצמו? מה פתאום? גם לקחת את השור עצמו זה לוקח ממון שלי. אני לא מגיע לי שתיקח את הממון שלי. אני לא אשם. לכן מה שקורה הוא יוצא פטור. ואת הממון, החיוב מוטל על השור. אבל אם אני לא התרשלתי בשמירה, לא מגלגלים את החיוב עליי. ממילא לא לוקחים את השור, כי גם לקחת את השור זה בעצם לגלגל חיוב עליי. כי אני מפסיד כסף, השור שייך לי. נחזור למשסה של הכלב. עכשיו תראו שזה מוסבר כמין חומר. כשאני משסה את הכלב, עכשיו אני שואל, האם הכלב חייב או פטור? פטור. זה לא היה נזק שהוא עשה, שיסו אותו, כי זה בעל חיים, הוא לא... אם מישהו משסה אותו, אז הוא עושה את זה, הטבע שלו. אז אי אפשר להטיל חיוב על הכלב, כי שיסו אותו. אבל זה נכון גם אם הכלב הוא שלי. כי הדיון הוא לא עליי, הדיון הוא על הכלב. ואז מה יוצא? שכאשר אני שיסיתי את הכלב שלי, אי אפשר להכיל חיוב על הכלב, כי הוא לא השם, שיסו אותו. ממילא גם אין מה להעביר אליי. כי הרי אני, לא מחייבים אותי בתשלום על ממוני שיזיק. רק מעבירים אליי את החיוב שיש על הכלב או על השור. אבל אם לא נוצר חיוב על הכלב, אז אין מה להעביר אליי. לכן אני פטור. אם אני התרשלתי בשמירה והכלב יצא והזיק, אני חייב. למה אני חייב? כי קודם כל הכלב חייב, כי הוא הזיק ביוזמתו. אני לא שיסיתי אותו. אז יש חיוב על הכלב. ובגלל שהתרשלתי בשמירה, מעבירים את החיוב שעל הכלב אליי. ולכן גובים ממני את הכסף. אבל אם אני שיסיתי את הכלב, לכאורה אני עוד יותר אשם. איך יכול להיות שאני פטור? ברור, מבחינתי אני יותר אשם. אבל הכלב פטור. כי הרי שיסו אותו, מה אתה רוצה ממנו? ברגע שאין חיוב על הכלב, אין מה להעביר אליי. אבל תשימו לב מה יוצא מפה. אותו פני יהושע, שאומר שכשאני משסה את הכלב שלי אני פטור, אומר בעצם שהתפיסה שלו בחיוב התשלום הנזיקי, זה שהבעלות מחייבת ולא הרשלנות בשמירה. אם הרשלנות בשמירה מחייבת, אז החיוב היה עליי, לא על הכלב.
בעצם הבעלים הם ביטוח של החיה.
אחריות.
זה התפיסה שאתה מציג כרגע.
אחריות, לוקחים אחריות על החיה שלהם.
הוא פשוט זה הביטוח שלו.
ואז מה יוצא בעצם? יוצא בעצם ככה, שהפני יהושע מניח שהחיוב בתשלומים על נזקי ממון, יסודו בזה שהכלב או שהשור שיזיק שייך לי, לא ברשלנות בשמירה. איך זה מתיישב עם מה שראינו קודם לגבי נטל הראיה? ראינו קודם שלגבי נטל הראיה, הפני יהושע אומר שנטל הראיה על הנזק. ושם ברור שאם זה ככה אז הוא מניח שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. ופה רואים שהוא מניח שהבעלות היא המחייבת, לא הרשלנות בשמירה. איך זה מתיישב? זה סתם לקח מעניין באופן כללי לחשיבה הישיבתית. בחשיבה הישיבתית תמיד שעושים חקירה, אנחנו נוהגים להתייחס אליה באופן דיכוטומי. או שהצד הזה נכון או שהצד הזה נכון. מי אמר שלא שניהם נכונים? אולי שניהם נכונים. ושניהם נכונים יכול להתפרש בשתי צורות, בצורה פלורליסטית ובצורה הרמוניסטית. פלורליסטי פירושו, או הרשלנות בשמירה יכולה לחייב אותי, או הבעלות יכולה לחייב אותי. כל אחד משניהם יכול לחייב אותי. מי אמר שזה רק אחד? אולי כל אחד משניהם יכול לחייב? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה אומרת לא. צריך את השילוב של שניהם כדי להתחייב. אף אחד מהם לחוד לא מספיק. אבל השילוב של שניהם הוא באותו מעמד. לא שאחד עיקרי והשני הוא תנאי צדדי. השילוב הזה הוא כולו העילה הנזיקית. הסברתי קודם למה. כי צריך את העובדה שזה יהיה ממוני כדי שיגלגלו את החיוב אליי, וצריך שבכלל ייווצר חיוב על הכלב, וצריך שאני אתרשל בשמירה כדי שיגלגלו את החיוב מהכלב אליי. ולכן החיוב עליי נוצר כסכום ששני הצדדים בחקירה, שממוני הזיק ושאני לא שמרתי.
וזה אבסורד, יש כאן נוצר מצב, מה זה, אתה, כמו שאתה בא, לוקח שור, אומר לו, ילדים שקט רגע, אתה אומר לו, לך תחרוש, בסוף אתה נותן לו 100 דולר, מה זה חיוב לשור? מה זאת אומרת חיוב לשור? זה לא בר חיוב בכלל, הדבר הזה.
מה זה חיוב? החיוב על השור, הכוונה ש100 שקל מתוך השור שייך לניזק, לא חיוב במובן המשפטי, לניזק מגיע 100 שקל מהשור הזה. הוא גרם לו, לאיזה?
בסדר, אז מה אתה מכניס את השור לתוך הטרנזקציה הזאת? זה בין הניזק למזיק.
לא, זה מה שאני אומר. מה קורה אם השור הוא הפקר? והוא הזיק לך? עדיין 100 שקל מתוך השור שייך לך? לא בגלל שהשור הוא ברדת ומקבל החלטות ועומד למשפט. למרות שאנחנו יודעים שכמיטת בעלים כן מיטת השור, מיטת השור גם נידונה ב-23. אז לפעמים הוא עומד למשפט. אבל לא, לא זאת הנקודה. הנקודה היא שיש פה איזשהו סוג של שיעבוד. 100 שקל מתוך השור שייך לך. כי הוא הזיק לך. זה הכל.
שור של הפקר?
כן.
אז כל השור, אתה יכול גם לקחת את כל השור. למה אתה צריך, למה חלק מזה?
אמרתי קודם. נפקא מינה, מה קורה אם בא מישהו אחר וזכה בו לפני כן? הוא הזיק אותך, ועכשיו בא מישהו ולוקח אותו, הוא שור הפקר. עכשיו אתה בא אל ההוא שמחזיק בשור ואומר, תשמע, 100 שקל מתוך השור הזה שייכים לי. ואת כל השאר אתה זכית בו, הוא שור הפקר. ברור שאם אף אחד לא זכה בו, אתה יכול לקחת את כל השור לעצמך, לא כפיצוי, כי הוא הפקר, אתה יכול לקחת אותו. אבל אם מישהו אחר זכה בו, זאת כן תהיה נפקא מינה. כי 100 שקל מתוך השור עדיין שייך לך.
Okay.
בעצם רוצה לומר, שאפשר בהחלט להסביר את הפני יהושע, אם מתייחסים לשני הצדדים האלה בתפיסה הנזיקית, בצורה הרמוניסטית. בדיוק כמו שאינשקי עשה לעין תחת עין. מה זאת אומרת? מה שמחייב זה לא הרשלנות בשמירה לחוד, ולא הבעלות לחוד. אלא הסכום של שני הדברים האלה ביחד יוצר את החיוב. רק הסכום של שניהם. אם אחד משניהם חסר, אין חיוב. ואז אין שום סתירה. כשאני שואל על מי נטל הראייה, מה אתם אומרים, לפי התפיסה ההרמוניסטית הזאת, על מי צריך להיות נטל הראייה? על הניזק. הרי כל עוד לא תוכיח שהתרשלתי בשמירה, אז חסרה לך אחד מתוך שני המרכיבים חסר לך. אז לא הקמת עילת תביעה. אתה מוציא מחברו, כל עוד לא הוכחת שאני התרשלתי, אין לך תביעה. כי בשביל לתבוע אותי, אתה צריך את שני הדברים, גם את הבעלות וגם את הרשלנות. אז זה מתיישב עם הפני יהושע לגבי נטל הראייה. וזה כמובן מתיישב גם עם הפני יהושע שראינו לגבי משסה. אין שום סתירה. אם אני מבין שאני רואה את זה באופן הרמוניסטי, אז הסתירה נעלמת. שני הדברים מצטרפים ביחד כדי לייצר את החיוב הנזיקי. זאת דוגמה ליישום של אלו ואלו במובנו ההרמוניסטי, על שאלה הלכתית, לא על שאלה עובדתית או אגדית, כמו בגמרא בגיטין. וכך אגב אפשר לעשות בהרבה, לא בכל המקומות, אבל בהרבה מקומות. אפשר לחבר את שתי הדברים, פסיקת הלכה שמשלבת את השתיהן. כמו בעין תחת עין בדמי עינו של המזיק. אוקיי? טוב, בואו נצא פה לכמה דקות הפסקה, עד 7 נגיד 4 דקות, תתרעננו קצת, ונחזור לעוד חצי שעה, בסדר?
מה? מה פתאום עוד קוס קפה באמצע? אני אביא שתות קוס קפה, מה היה מותר לו? אני לא צריך להבין את הסיפור הזה. רבי יצחק, איך זה? הייתי? איך זה? אם זה לא שלי, למה איזשהו שור שנפגשתי שם, והזיק?
רגע, הפסקה, הוא לא שומע אותך.
לא, לא, הוא מדבר איתי, לא עם...
איך אתה מבין, איזה חיתים זה יש בך בזה?
תראה, זה... יש לו חלק בזה. לא, בגודל, אבל... כגודל הנזק.
אבל אין לו שום חלק, זה לא שלי בכלל. אני ראיתי איזשהו שור שפגע פגע
אבל במי. הוא פגע לפני זה, אז הוא כבר יש לו מלפני זה את הזכות. יש לו מלפני זה את המאה שקל, הרי התמונה היא כזאת. השור הזיק כשהוא היה הפקר.
לא בסדר.
את,
לא, היה
של השכן,
לא, היה של השכן.
עכשיו תפסו את השני.
לא, היה של השכן, היה של השכן, השור של השכן הזיק.
לא, השור של השכן זה משהו אחר לגמרי. השור של השכן הזיק, אז אתה תוכיח שהוא לא שמר, שהוא לא שמר עליו, שהוא נכנס אליך לגינה כי הוא לא שמר עליו, לא,
זאת אומרת, התיאור שלו זה רק שור של הקדש, איזה שור של הפקר.
השור של הפקר, אז ברגע שהוא הפקר, אז אתה יכול לזכות בכולו, לא לקחת אותו, אז, ומישהו אחר, משום מה, עד שחשבת, באת, התייעצת עם אשתך, הוא תפס אותו, אז עכשיו אתה בא אלו, ואומר, תשלם לי את 100 שקל שלי, לך יש רק 900 שקל, מתוך זה. זה פשוט.
אבל אני לא מבין, איך אני, מה זה הדבר הזה שאני, זה לא שלי ואני, וזה חלק מההתחייבות, מה?
לא, זה חלק מההתחייבות של השור כביכול, מגיע לך חלק מהערך של השור. למרות שהוא יפקר, כעת, כשיש לו בעלים, אתה תבוא אל הבעלים ותגיד לו תשלם לי את זה, או שתיקח מהשור, תחתוך חתיכה ותן לי. אבל זה שטויות, תן לי את הכסף של זה, הופכים את זה לכסף. זה די פשוט העסק הזה.
כן, השאלה היא...
יותר מעניין הוא זה שהוא בעצם אצלו, הבעלים הופכים להיות לחברת הביטוח של החיה.
של השור, של השור, של החיה.
זה פנטסטי, הוא הביטוח. הוא בעצם הביטוח.
אחד מהרמז נתן איזושהי דוגמה לגבי עניין של חיובים, אז הוא אומר, אני לוקח את השור שלי, הוא חרש איזשהו זה, ובזאת נתתי לו 100 דולר שיוכל. זה בכלל לא שייך אחד לשני, זה לא מסתדר. אני לא בדיוק מבין, נניח שאף אחד לא יהיה הבעלים שלו אחר כך, אז מה? אז בעצם מחפש את החדרים שלך, אני זק אלו...
אלא אם תפסת את השור, תפוס את השור.
אלא אם כן אתה תופס את השור.
בדיוק. תשמע, יש לנו בחיפה חזירי בר, אז את מי אנחנו צריכים לתבוע?
איך אתם באמת מתגברים על זה? זה סיפור
לא קורה? מכה שלא כתובה בתורה.
אני רואה את זה בטלוויזיה,
אתה יודע מה? מכה שלא כתובה בתורה.
זה לא יאומן. ומה, אתם לא מסוגלים לעשות שום דבר?
לא, יש חובבי החיות והטבע, אסור לדלל אותם.
תעשה לטובה, בחייך, זה מצחיק. זה מזכיר
איתנו. זה מצחיק, זה בכלל לא מצחיק.
אתה יודע מה, זה מזכיר את החבר'ה שלא רוצים
להתחיל. זה כמה חודשים בעצם, הלכתי לאוטו, פתאום מגיע לי אחד ענק כזה,
תראה, האמת היא שזה, יש לכם בסך הכל ספארי בתוך הבית.
בדיוק.
זה מעניין.
מישהו שלח תמונה באחד הרחובות לידינו, שחזיר, מישהו הוציא מזרום החוצה, אז החזיר נשכב על המזרום ישן שם.
אני חושב שהעירייה בסוף חיים אתכם יותר ארנונה, כי יש לכם גם את כל הסיפור מסביב. חיות.
ההפך, צריכים לעשות לנו הנחה מארנונה.
כן, זה נכון. שיתרון את הזאת. אבל ראש העיר הביאה לכם ספארי לתוך העיר, למה אתם לא צריכים לנסוע לספארי ברמת גן?
זהו, אנחנו צריכים למכור כרטיסים.
כן, זה מעניין, באמת זה מעניין. אבל זה היפותטי מאוד מה שכל
כל הסיפור היפותטי.
דיון מעניין, הדיון הזה, מאוד מעניין, איך צורת חשיבה. מעניין לקרוא את האנסקי הזה, את הבחור שכזה, לראות איך הוא באמת תוקף את הבעיה הזאת.
נכון.
איך שמואל אנסקי, איך קוראים לו, דוד אנסקי. מעניין.
נכון.
השנה יצא לך לשמוע את הרב מיכאל אברהם? לא יצא לי השנה הרבה.
לא.
לפעם הראשונה שאני שומע אותו.
לא, אני שמעתי, את השיעור הזה שמעתי.
את השיעור הספציפי
הזה? מהתחלת השנה, כן. זה היחיד, יש לו פרק הכונס משהו, אני לא מצליח להגיע לזה, יש לי, אז את הלכות שבת הרי יש.
אה, כן, כן. כן,
כן. הוא גם סופר מעניין הבחור הזה.
מי זה הוא?
הרב בנג'ו, איך שקוראים לו.
אנצ'קה, דוד אנצ'קה.
לא, הרב בנג'ו. דוד אנצ'קה זה משהו אחר לגמרי. איפה שאנחנו לומדים בין 2-4, ביום שני. אתה גם משתתף בשיעור לדעתי.
מי זה הרב? איזה?
בנג'ו, משהו כזה.
בגנו. כן, בגנו, בנג'ו, עשות
אותו בנג'ו. הוא מצוין. הוא מצוין.
כן, דוד בגנו גם כן, נחמד מאוד.
טוב, בואו נפריע להם.
נמשיך, בסדר.
אז אמרתי שבעצם, אני חוזר עכשיו למהלך המרכזי, אמרתי בעצם שביחס למחלוקות השונות, יכולות להיות שלוש תפיסות עיקריות. תפיסה אחת, תפיסה פלורליסטית שאומרת שכל הדעות צודקות, או לא צודקות, או שאין אמת הלכתית. תפיסה שנייה זו תפיסה מוניסטית, שאומרת שיש אמת הלכתית, זאת אומרת דעה אחת צודקת ואחרות טועות. ותפיסה הרמוניסטית שאותה ניסיתי להדגים, איך עושים את זה גם בהגדה, גם בהלכה, איך עושים הרמוניה בין דעות שונות. עכשיו, לאור זה, אני רוצה לקרוא את הגמרא במסכת עירובין. שמדברת על, זה גם כן מה שמדברת על אלו ואלו, לגבי מחלוקות בית שמאי ובית הלל. אני עוד פעם משתף את המסך. אמר רבי אבא אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה, אילו ואילו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. וכי מאחר שאילו ואילו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, מפני שנוחין ועלובין היו, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. ואז מביאים את הדוגמה הזאת, כן, המפורסמת, רבי יוחנן בן החורנית, בית הלל בעצם שנו את דברי בית שמאי. כשמסתכלים על הגמרא הזאת, אז יש פה כמה תמיהות. אני אתחיל אולי עם משהו שפחות נוגע אלינו ישירות. לכאורה יש פה בעיה שלא בשמיים. מה זאת אומרת בת קול יוצאת ואומרת הלכה כבית הלל? אנחנו יודעים שאנחנו לא פוסקים הלכות לפי בת קול. הגמרא לגבי תנור של הכנאי אומרת לא בשמיים, אין משגיחים בבת קול. אז איך פה פסקו הלכה כמו הבת קול? זה משך והתוספות שואלים את השאלה הזאת ועונים כל מיני תירוצים. אבל אני חושב שלא צריך להגיע לתירוצים האלה, יש תשובה הרבה יותר פשוטה. אבל כדי להבין את התשובה הזאת, צריך לחזור חזרה ולהבין על מה בדיוק ניצ'ה פה המחלוקת. ודיברתי על זה קצת, רק שנייה אחת. דיברתי על זה קצת בסמסטר הקודם, כשדיברתי על התפתחות ההיסטורית של המחלוקות. כן, איך... עם פרקי אבות, והערכנו בעניין הזה. נוצר שם מצב, לכן פה אני אעשה את זה בקצרה, נוצר מצב של שני בתים, שיש להם עמדות בהרבה מאוד שאלות הלכתיות, עמדות שונות, בהרבה מאוד שאלות הלכתיות, ובמובן הזה, זאת הייתה תופעה שהופיעה פעם ראשונה בהיסטוריה, של התורה, של ההלכה. שבעצם נוצרים שני בתים שלומדים את כל התורה אחרת, ולא מצליחים להגיע לעמק השווה. כמו שכנראה גם כללי הדיון לא היו מוסכמים עליהם. אי אפשר היה להביא אותם לעשות הצבעה. תוספות כותב, זה מסכת גמרא ביבמות, אבל תוספות מביא את זה פה בדף וב, שבית שמאי טענו שהם היו מחודדים יותר, ובית הלל היו רבים יותר. כן, אני חושב שלא זוכר אם הזכרתי את זה כבר, איך זה קורה שבית שמאי יותר מחודדים ובית הלל רבים יותר? זה פשוט, זה כמעט משפט במתמטיקה. יש את פירמידת האינטליגנציה, תמיד החכמים יותר הם מעטים יותר. אוקיי? אז זה ברור שאם תספור כמויות, תמיד הכמות הגדולה תהיה של האיכות הנמוכה. לכן, כן, באותו במובן מושאל כלשהו, מסעדה כשרה תמיד פחות טעימה ממסעדה לא כשרה. זה משפט מתמטי, זה לא סתם תופעה מצערת.
פחות אופציה.
אם האופציה הכשרה יותר טובה מהאופציה הלא כשרה,
פחות אופציה.
הלא כשרה תגיש את זה. לא אכפת לה להגיש את הכשר. אבל אם האופציה הלא כשרה יותר טעימה, אז המסעדה הכשרה לא יכולה להגיש את זה. לכן המסעדה הלא כשרה תמיד תהיה טעימה לפחות כמו הכשרה ומעלה. אוקיי? טוב, אפשר להכניס פה כמובן גם את שאלת העלות ועוד כל מיני דברים, אבל באופן עקרוני, תמיד הכמות באה על חשבון האיכות. בכל אופן, אז הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל נוצר או התחדד בגלל העובדה שבית שמאי היו יותר מחודדים, יותר חכמים, כן, יותר חריפים, ובית הלל היו יותר רבים. ואז הייתה יכולה לעלות השאלה, אז אם יש ויכוח ביניהם, שיעשו הצבעה וילכו אחרי הרוב. אלא מה? שהיה להם ויכוח, כך מסביר התוספות. היה להם ויכוח האם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב המניין. כן, האם סופרים ראשים או סופרים רגליים? פעם שמעתי מישהו מתאר את זה כך. האם מספר הרגליים הוא הקובע או בעצם האיכות של הראשים היא הקובעת? עכשיו, אם זה שורש הוויכוח, אז איך אפשר להכריע אותו? תעשה הצבעה. גם בהצבעה הזאת יצא שבית שמאי יגידו שהולכים אחרי הראשים, ובית הלל יגידו שהולכים אחרי הרגליים, ואת ההצבעה הזאת עצמה גם לא תצליח להכריע מאותה סיבה. או במילים אחרות, כאשר הוויכוח הוא על כללי ההכרעה עצמם, אין דרך להכריע אותו, נכון? אתה מכריע ויכוחים על ידי כללי ההכרעה, אבל אם הוויכוח עוסק בכללי ההכרעה עצמם, אז אין דרך להכריע אותו. ואז מה שקורה, בגמרא, במציע שם, בתנור של הכנאי, שהגמרא אמרה, לא בשמיים היא, ואין משגיחים בבת קול, מה היא התכוונה לומר? שגם אם יוצאת בת קול מהשמיים, מה שאתם אמורים לעשות, זה ללכת על פי כללי ההכרעה ההלכתית. יש לכם ויכוח על התנור במקרה ההוא, יש כללי הכרעה הלכתית, תעשו הצבעה, תלכו אחרי הרוב. ולכן גם אם בשמיים אומרים כמו המיעוט, לא משגיחים בזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מצפה מאיתנו להכריע מחלוקות בכלי ההכרעה ההלכתיים, ולא לפנות אליו לשמיים. אחרי מעמד הר סיני, הוא סיים את תפקידו בעניין הזה. אבל במקום שבו אין לי אופציה להכריע את המחלוקת עם כללי ההכרעה ההלכתיים, כי הוויכוח הוא על כללי ההכרעה עצמם, האם גם שם נאמר לא בשמיימי? אם לא בשמיימי, אז מה כן?
אין מקור אחר.
כן, אומרים לי לא בשמיימי כשיש אופציה להכריע את זה עם כללי ההכרעה ההלכתיים הרגילים. אז אומרים לי, תעדיף את כללי ההכרעה על הזקקות לשמיים, לבת קול וכו'. אבל אם אין לי אופציה להשתמש בכללי ההכרעה, הדרך היחידה זה לחזור לנותן התורה ולשמוע ממנו מה הוא אומר. והוויכוח בין בית שמי לבית הלל, נסוב על כלל, אם הוויכוח נסוב על כללי ההכרעה עצמם, אז זה בדיוק מצב שפה אין לנו אופציה להכריע את זה עם כללי ההכרעה.
אין פתרון.
אין פתרון. ולכן כאן ודאי שאפשר להיזקק לשמיים. כאן לא נאמר הכלל שלא בשמיים. לכן אין שאלה ולא צריך לחפש תירוצים. אוקיי, אז זה התשתית שאומרת לנו למה היה פה ויכוח ולמה נזקקו לשמיים. אולי אני אגיד עוד משפט על העניין הזה. בעצם, גם הוויכוח לגבי הליכה אחר הרוב, אם הולכים אחרי רוב הראשים או רוב הרגליים, במה זה תלוי? מה שורש הוויכוח? שורש הוויכוח הוא בשאלה, האם יש אמת הלכתית? ואז סביר שהולכים אחרי רוב החכמים. רוב החוכמה, לא רוב האנשים. יהיו טיפשים כיוצאי מצרים, הם לא יכולים להכריע תלמיד חכם אחד. ברור שמה שקובע פה זה רמת החוכמה, ולא כמה רגליים עומדות פה במפלגה השנייה. אז אם אתה מחפש את האמת ההלכתית, אם אתה מוניסט הלכתי, אז הייתי מצפה שמה שיקבע זה רוב החוכמה. אבל אם אתה פלורליסט הלכתי, ואתה אומר שאין אמת הלכתית, אין פה את מה להכריע ואת מה לחפש, אלא מה? צריך להגיע לשורה תחתונה בצורה כזו או אחרת. סביר להניח שנלך אחרי רוב הרגליים. רוב האנשים יותר סביר ללכת אחריהם מאשר אחרי המיעוט. אם אתה מחפש את האמת, אז ברור שאתה תלך אחרי החכמים יותר. אבל אם אתה מחפש את השלום או את האחידות, אז ודאי שתלך אחרי רוב האנשים, לא אחרי רוב החוכמה. כן, זה כמו...
שלפי זה, במחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, אז הולכים לפי רבי אליעזר, שזה רוב החוכמה.
נכון, אם היינו מחפשים
את האמת. שהוא לוקח את הדורות הקודמים לפניו, שהם נותנים לו סיוע למעשה להחלטה.
אני אומר, אם היינו מחפשים את האמת, אז הדעת נותנת ללכת עם רבי אליעזר. ואם אנחנו...
עם הרוב, עם האנשים, רוב הרגליים.
אבל פסקו שם שהולכים עם רוב הרגליים. למה? לכאורה, בעצם מה שאמרו, זה שמה שאנחנו מחפשים זה לא את האמת, אלא אין אמת הלכתית, אנחנו פלורליסטים, ולכן הולכים אחרי רוב הרגליים ולא רוב הראשים.
האמת הזאת, זאת אומרת אפריורית או אמת שהיא הלכתית שקורית בתוך העולם?
לא, לא, אמת אפריורית. מה זה בתוך העולם? מה ההבדל? אין הבדל.
לא, כי אמת אפריורית, אז למה לא להקשיב לבת קול אם אני מחפש את הדבר הכי נכון?
קשור, הבת קול אומרת לי מה צריך לעשות, גם פה מה צריך לעשות.
אתה לא מספר את זה. אתה לא יודע מה לעשות.
אתה בדיוק. מה ההלכה? מה צריך לעשות פה? הנקודה היא שלכאורה, הוויכוח בשאלה מי מכריע, רוב החוכמה, רוב החוכמה, רוב המניין, רוב האנשים, רוב הראשים, רוב הרגליים, הוא עצמו ויכוח בשאלה בין מוניזם לפלורליזם, לכאורה. כי אם אתה מוניסט, אתה צריך ללכת אחרי רוב החוכמה, כי צריך לגלות מהי האמת ההלכתית. אבל אם אתה פלורליסט, אז אין אמת הלכתית. אז מה ההיגיון אומר? בוא נלך אחרי רוב האנשים. אם שני הצדדים צודקים באותה מידה, אז סביר מאוד לתת לרוב את היכולת להכריע.
אבל זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה הבת קול אמרה לו שתלכו אחרי הרוב, אחרי רבי אליעזר.
רגע, נגיע עוד רגע לבת קול. אז בעצם הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל בעצמו משקף ויכוח בין מוניזם לפלורליזם, לכאורה. אוקיי? עכשיו, אגב, זה ויכוח שממשיך עוד הלאה, החינוך מביא קרבן ועוד שיטות, שגם בבית דין של שלושה, אם יש חכם ושני אדיוטות, גמיר וסביר ושני אדיוטות, אז יש מחלוקת של שני אדיוטות נגדו על אחת כמותו. כי הוא החכם, מה אכפת לי שיש שני שוטים שחושבים אחרת?
אז נשמע צריך אותם בכלל?
כדי שיאתגרו אותו, שישמעו אותו, שישאלו שאלות, אבל בסוף הוא צריך לקבל את ההחלטה. והדעה שהתקבלה בסוף להלכה זה לא כך. שהולכים אחרי רוב הרגליים. זאת אומרת, הוויכוח הזה ממשיך עמוק לתוך תקופת הראשונים, אפילו קצת באחרונים. זה לא מסתיים אצל בית שמאי ובית הלל. אבל זה רק הערה בסוגריים. לענייננו, תחשבו, אולי עוד פעם אני פותח סוגריים. אתם יודעים, יש הצעה... שלטון הפילוסופים, זו ההצעה של אפלטון, איך לנהל מדינה או חברה. הוא אומר, בוא נמסור את ההחלטה לפילוסופים, הכוונה לחכמים, או במילים אחרות, איזה מין היגיון יש בדמוקרטיה. דמוקרטיה פירושה שלכל אחד יש את אותו משקל. לכל אחד יש אצבע. כל שוטי העולם יכולים להכריע 10 אנשים חכמים, כי טיפשים תמיד יש יותר. נכון? אז בעצם כשיש ויכוח בין מעט לרוב, אז תמיד אנחנו נקבל את ההחלטה הלא נכונה, כי תמיד נלך אחרי הרוב. את הכלל בידי זה שהרוב בדרך כלל לא צודק עד שלא הוכח אחרת. וזה הכלל ההגיוני. אוקיי? אז מה ההיגיון בשיטה הדמוקרטית? מה ההיגיון לתת? בוא, אתם יודעים מה? אפילו לא ניתן את ההחלטה לשלושה חכמים. בוא נמשקל לכל אחד את האצבע שלו עם ה-IQ שלו. מכירים את הבדיחה, מה, איך חבר כנסת מתאבד, אתם יודעים. הוא קופץ מהאגו שלו לאיי-קיו שלו. בכל אופן, אז בואו נלך ונמשקל את האצבע של כל אחד עם האינטליגנציה שלו. אנשים אינטליגנטים ייתן לדעה שלהם משקל גבוה יותר, כן? זו הצעה פלטונית מרוככת. לא נעשה משקל שווה לכולם, אלא מי שיותר חכם יקבל משקל יותר, מקבל החלטות טובות יותר, נכון? נו, אז למה באמת לא עושים את זה בדמוקרטיה? א', כי הרוב לא נותן לעשות את זה, הרוב הם טיפשים. אבל מעבר לזה, למה באיפה
גופן... ההחלטה הוא לא מה שמעניין אותך, נכון?
מה?
כי האיכות של ההחלטה פחות מעניין, כי בפועל ההחלטה היא משליחה...
השלום מעניין אותך, לא האיכות.
אני מסכים לגמרי, עוד רגע אני מגיע לזה. יש שתי תשובות אפשריות ששמעתי מאנשים כששאלתי אותם את השאלה הזאת. תשובה אחת אמרה, איך אפשר לקבוע מי יותר חכם ומי פחות חכם? בשאלות פוליטיות, יש אחד שיש לו חושים מחודדים, ואחר שאין לו חושים מחודדים, למרות שהוא יכול להיות גאון במתמטיקה. אבל בחיים זה עובד אחרת, אין לנו דרך לקבוע מי יותר חכם ומי פחות חכם. זה תירוץ אחד. אבל זה, אתם מבינים, זה עניין טכני. לא יצויר שהיינו מצליחים למצוא מדד שיקבע מי יותר חכם בסוג הזה של ההחלטות, אז אפשר היה לפתור את זה, נכון? תירוץ שני, יכול להיות שהחכמים שיקבלו יותר כוח, ישתמשו בו לרע. הם יקבלו החלטות לטובת עצמם ולא לטובת הציבור כולו. אז זה בעצם איזשהו חשש של שימוש לרעה באלגוריתם האפלטוני. ושוב פעם, זה רק שאלה טכנית. זאת אומרת, אם כולם היו צדיקים, אז בעצם אתה אומר לי, הנה חינמי, היה צריך לתת לחכמים משקל גדול, לדעת החכמים משקל גדול יותר. ואני טוען ששני התירוצים האלה הם אולי נכונים, אבל הם לא נצרכים, אין שאלה. השאלה לא נכונה, מבוססת על טעות. השאלה מבוססת על ההנחה שאני מנסה להגיע להחלטה הנכונה ביותר. השיטה הדמוקרטית מיועדת להגיע להחלטה הנכונה ביותר. טעות גדולה. השיטה הדמוקרטית מיועדת להגיע להחלטה שמשקפת את מה שהציבור רוצה. זה לא שיטה לקבל החלטות נכונות, זה שיטה לייצג את מה שהציבור רוצה. עכשיו, אם הציבור, חלק מהציבור רוצה את זה וחלק רוצה את זה, צריך לקבוע איזשהו מכניזם, איזשהו הליך, שייצור עמדה שתשקף בצורה הכי טובה את דעת הציבור. אי אפשר לשקף במלואו, כי יש מחלוקות בציבור. אז הרוב הוא המנגנון המתבקש. בוא נלך אחרי הרוב. זה השיקוף הכי קרוב למה שאני יכול לקרוא לו דעת הציבור. אגב, במתמטיקה, או בעצם בכלכלה מתמטית, יש תחום שלם שעוסק בשאלה הזאת. איך מקבלים החלטות קולקטיביות במקום של מחלוקת? שמואל ניצן, מהמחלקה לכלכלה, כתב על זה ספר של האוניברסיטה הפתוחה. באוניברסיטה הפתוחה. ספר מרתק, אגב. פעם נתנו ביחד, עשינו ביחד כנס במסגרת המכון, יחד איתו, נתן לי לקרוא את הספר ודיברנו על הנושאים האלה. משם אני קצת מכיר את זה. משפט קונדורסה, שם כל מיני משפטים מעניינים. בכל אופן, ולכן, למה אני אומר את זה? כי הרוב זה רק מכניזם אחד. יכולים להיות מכניזמים אחרים יותר טובים. למשל, אם למיעוט זה מאוד מאוד חשוב, הרוב חושב אחרת, אבל זה לא קריטי מבחינתו. במצב כזה יש מקום להגיד שבכל זאת המיעוט יקבע ולא הרוב. אז אולי כדאי למשקל עד כמה זה חשוב לך, לא רק כמה אנשים רוצים את זה. או כל מיני דברים אחרים, לא משנה. אוקיי? אז יש דרכים שונות איך להגיע למה הציבור רוצה כאשר יש חילוקי דעות. אבל לענייננו מה שחשוב זה שהרוב בדמוקרטיה לא בא להשיג את האמת באופן אופטימלי. לא זאת מטרתו. ההליכה אחרי הרוב זה לא הדרך להגיע לאמת. אם כבר אז הדרך להגיע לאמת זה ללכת נגד הרוב. הליכה אחר הרוב מטרתה לייצג את דעת הציבור. זה יוצא לא מתפיסת האמת, לא משיקול אינטלקטואלי, אלא משיקול אתי, מוסרי, משיקול של זכויות. זכותו של כל אדם לקבוע איך תתנהל החברה והמדינה שהוא שייך אליה. ובמובן הזה אין הבדל בין טיפש וחכם, לכולם יש את אותם זכויות. ולכן כל אחד מקבל אותו משקל לאצבע שלו. זאת אומרת שבעצם בדמוקרטיה, הרוב לא כלי לחשיפת האמת. לכן ברור שבדמוקרטיה הולכים אחרי רוב הרגליים ולא רוב הראשים. אם המטרה הייתה להשיג את האמת, מה שאמרתי קודם, ההיגיון היה אומר לתת לחכמים משקל גדול יותר, לדעת החכמים משקל גדול יותר. זה בדיוק מה שהציע אפלטון. הטעות שלו זה שהוא לא הבין מה המטרה של החלטה דמוקרטית. המטרה של החלטה דמוקרטית זה לא להגיע להחלטה הכי נכונה, אלא להגיע להחלטה שמשקפת לדעת הציבור. זה אני מביא את זה רק כדי לחדד את הנקודה שאמרתי, שבעצם הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל, האם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב המניין, הוא שיקוף של ויכוח לכאורה, שיקוף בוויכוח של מוניזם מול פלורליזם. אם יש אמת הלכתית אחת, לך אחרי החכמים, כי הסיכוי שלהם להגיע קרוב אליה גדול יותר. אבל אם אין אמת הלכתית, אז ההיגיון אומר, ללכת אחרי רוב האנשים, לא רוב החכמים. אם אין אמת, כולם צודקים, אז ודאי שהרוב, יש לו עדיפות על המיעוט. אוקיי.
שמאי בדעת...
רגע, זה הלכה היא דמוקרטיה הלכתית? עוד פעם? זה מדובר על דמוקרטיה הלכתית?
לא, בהלכה מחפשים את האמת.
אז איך זה מסתדר עם בית הלל ובית שמאי, כאן?
רגע, בואו נחזור עכשיו לגמרא, ועכשיו נקרא את הגמרא. בואו נסביר את הגמרא. אז קודם כל אני רוצה לשאול לגבי מה שאומרת הבת קול. הבת קול אומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל. לכאורה זה שתי אמירות סותרות. אם כולם צודקים, אז למה הלכה כבית הלל? אם הלכה כבית הלל, אז לא כולם צודקים. או במילים אחרות, ננסח את זה כך. בוויכוח בין פלורליסטים למוניסטים, אז אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, נראה כמו אמירה פלורליסטית. כולם צודקים. אבל הלכה כבית הלל, נראה כמו אמירה מוניסטית. יש אמת אחת, והאמת הזאת היא כבית הלל. אז בעצם יוצא שאם פלורליסט קורא את דברי הבת קול, אז הרישה נוחה לו, אבל את הסיפה הוא צריך להסביר. למה הלכה כבית הלל? אבל זה לא נורא. נכון, איך הוא יסביר? קובעים הלכה כבית הלל כדי ליצור איזשהו סוג של אחידות, כדי שנצליח לתפקד. אבל האמת היא שבאמת אין אמת הלכתית. רק צריך להגיע לשורה התחתונה, אז קבעו הלכה כבית הלל. כך יגיד הפלורליסט. המוניסט מבין שהלכה כבית הלל כי הם צודקים, כי זאת האמת. אבל אז הוא צריך להסביר לי מה פירוש אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם. את זה הוא צריך להסביר. אבל בואו נמשיך לקרוא את הגמרא. הגמרא עצמה מביאה נימוק למה באמת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ולמה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם, לא למה אלו ואלו, אלו ואלו זה הנחה, אלא למה למרות שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, פסקו הלכה כבית הלל. אז למה? כי נוחים ועלובים היו ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. לכאורה, פרס על התנהגות טובה. נכון? זאת אומרת, בעצם הם אנשים מנומסים, הם שונים בדברי בית שמאי לדבריהם, אפילו מקדימים אותם, נותנים להם כבוד. אז נפסוק הלכה כמותם, פרס על התנהגות טובה. עכשיו אני שואל אתכם, אם מחפשים את האמת ההלכתית, אתם הייתם קובעים הלכה לפי הנימוסים וההליכות? כפרס על התנהגות טובה? אם הנימוק שפוסקים הלכה כבית הלל, כי זה פרס על התנהגות טובה, פירוש הדבר שבעצם אנחנו פלורליסטים. אין אמת הלכתית. אוקיי, אז איך נקבע? נקבע לפי מי שאנחנו רוצים להשיג ערך תועלת חינוכית. אז אם ניתן פרס לבית הלל שהלכה כמותם, נחנך את הציבור להתנהג בנימוס. ככה לכאורה. אבל רבי יוסף קארו, בספר שלו שנקרא כללי הגמרא, ספר כללים, אז הוא כותב שם, שמה שפסקו הלכה כבית הלל, זה בגלל שהם צדקו. מה זאת אומרת? כי מי שמקדים דברי בית שמאי לדבריו, ורק אחר כך מגבש עמדה, העמדה שלו תהיה נכונה יותר. זה לא פרס על התנהגות טובה כי הם היו מנומסים. זאת הדרך הנכונה יותר להגיע לאמת. כי אם אתה שומע, יש פה מחלוקת בין שתי דעות. ולך יש עמדה משלך ולבית שמאי יש עמדה משלהם. בית שמאי לא מקשיבים לבית הלל. מזלזלים. הם יש להם את העמדה שלהם, גם יודעים שהם יותר חריפים, אז לכן ברור להם שהם צודקים. בית הלל פחות חריפים, אבל הם מודעים לזה. וכיוון שכך, אז הם שומעים את דברי בית שמאי, שוקלים את עמדתם, ואז מגבשים עמדה משלהם. אומר רבי יוסף קארו, הגמרא פה אומרת לנו, הגמרא אומרת לנו, שבית הלל, אם הם נוקטים בשיטה כזאת, אז הם יותר צודקים, לא יותר מנומסים. יש להם יותר סיכוי להגיע קרוב לאמת, כי הם שוקלים ברצינות את הדעות המנוגדות, ורק אחר כך מגבשים עמדה. זה לא פרס על התנהגות טובה, זה קריטריון לאמת. אז רבי יוסף קארו מבין, שבעצם שבת קול אמרה שהלכה כבית הלל, היא בעצם ביטאה עמדה מוניסטית, לא פלורליסטית. ולכן הנימוק, זה נימוק שבית הלל צודקים, כי הם שוקלים את דברי בית שמאי לפני שהם שוקלים את דבריהם שלהם. אז איך להבין את החלק הראשון? מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים לפי זה? אז הם לא דברי אלוהים, אז רק דברי בית הלל הם דברי אלוהים חיים, כי הם צודקים, בית שמאי טועים. מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? אז פה, טוב, פה אני צריך קצת זמן בשביל להסביר את זה, זה כבר אני לא אספיק עכשיו. טוב, נעצור כאן, אני מציע, כי הקטע הבא זה קצת, ייקח לי יותר זמן מאשר הזמן שנשאר לי. אנחנו עוצרים כאן, ושוב פעם אני מתנצל על האיחור שהיה בהתחלה, אני, בפעם הבאה אני מקווה שזה יתחיל בזמן, בהנחה שיחליפו אותי בזמן שם בבית מדרש. אוקיי, עוד שאלות או הערות, אם מישהו רוצה, אז בשמחה.
אתם צריכים
להקל
את כל הסיפור הזה.
שכוח.
כל טוב, להתראות.
ביי.